יוסי, בוקר טוב, אנחנו בדף כ"ט עמוד ב' בנקודתיים. אמר רב חמץ בזמנו בין במינו שלא במינו אסור, שלא בזמנו במינו אסור, שלא במינו מותר. אנחנו נראה עכשיו מחלוקת משולשת בנושא תערובת של חמץ. אומרת הגמרא, במה יסכין? על מה מדובר? על מה רב מדבר? אילי מה בנותן טעם שלא בזמנו ושלא במינו מותר? אם מדובר שהחמץ התערבב בשאינו מינו ולכן הוא נותן טעם, זאת אומרת יש לי חמץ, נגיד שהתערבבתי אותו, עשיתי ממנו נגיד עוגה חמץ יחד עם עוד מרכיב, אז החמץ הזה הוא איסור. וגם אם זה שלא בזמנו, הרי אמרנו שחמץ שעבר עליו הפסח אסור מדרבנן, אז אם כן יש פה חתיכת איסור. ואם הוא נתן טעם, אז אם הוא נתן טעם אז לכאורה צריך להיות אסור. אז למה הרב אומר שאם זה שלא בזמנו ושלא במינו, זאת אומרת שזה מין אחר, אז הוא מותר? למה מותר? הרי הוא נתן את טעמו, וכיוון שהוא נתן את טעמו צריך להיות אסור. היה איב טעמה, אלא מה תגמרה, אלא במשהו. במשהו זאת אומרת מדובר שהוא לא נתן טעם, זה לא שזה משהו כמות קטנה מאוד שהיא לא נתנה טעם. ולכן חמץ בזמנו, כל עוד אנחנו נמצאים בתוך פסח עצמו, בין במינו בין בחילו במינו, בין אם מדובר שחמץ יתערב, נוצר תערובת של חמץ יחד עם משהו שהוא מינו, זאת אומרת יתערבב קמח שהחמיץ עם קמח שלא החמיץ, למשל היה בטעות נפל מים על קמח והוא החמיץ והרבבו אותו יחד עם קמח אחר שלא החמיץ, זה תערובת מין במינו, בין שלא במינו שיתערבב הקמח הזה עם משהו אחר שהוא מין אחר. אז בין אם כך בין אם כך אסור. למה אסור? הרי זה מחלוקת תנאים. יש מחלוקת תנאים מה דין תערובת מין במינו, האם היא בטלה או לא בטלה. ואנחנו רואים שרב מחמיר, רב לטעמי דרב ושמואל דאמר תרווי, כל איסורים שבתורה במינו במשהו, מין במינו, אין לו אתר. והם פוסקים הלכה כשיטת רבי יהודה, שלשיטת רבי יהודה בהלכות תערובות, שמין במינו אינו בטל, אין אפשרות להתיר אותו. זאת אומרת, אם יש לי, כמו הדוגמה שהבאנו, קמח, לא רק בפסח, בכל השנה, נגיד יש לי קמח של שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות, קמח של דבל שהתערבב עם קמח שהפרישו ממנו כן תרומות ומעשרות, קמח של חולין, אין אפשרות להתיר את זה ברוב, אין יותר ברוב, אין יותר בכלל, לא ב-60, לא ברוב, לא בכלום. זו שיטת רבי יהודה, שמין במינו אינו בטל. אז לשיטתם גם רב ושמואל פוסקים כרבי יהודה, אז גם כאן בהלכות פסח, הלכות חמץ, כיוון שאנחנו נמצאים בתוך הפסח, אם זה במינו זה כבר אוסר במשהו, אם זה שלא במינו ונאסר בנותן טעם. אם זה שלא במינו, זאת אומרת שהחמץ התערבב במשהו אחר, אז השאלה אם הוא נתן טעם או לא, זאת אומרת שאלה אם הוא בטל ב-60 או לא בטל ב-60. אם הוא נתן טעם, זאת אומרת שהוא לא בטל ב-60, אז הוא אסור. אם הוא לא נתן טעם, מותר. כל זה בתוך פסח. אבל רב גוזר עוד גזרה, רב גם אסר אחרי פסח, אם זה שלא בזמנו. אז הוא אמר, רב אמר, אם זה שלא בזמנו במינו אסור, שלא במינו מותר. רב גזר חמץ בזמנו שלא במינו עד ומינו, קודם כל הוא אסר חמץ שלא במינו עד ומינו, וכמו הראשונה שבתוך פסח עצמו שלא במינו לא בטל ב-60. חומרה רב שחמץ בתוך פסח לא בטל ב-60, זה חומרה ראשונה. חומרה שנייה, שלא בזמנו במינו אסור כרבי יהודה. אם זה שלא בזמנו, אז אם זה מין במינו, שיטת רב פוליס, כמו שאמרנו, כי רבי יהודה, זאת אומרת, אם יש לי חמץ שעבר עליו הפסח, קמח יתערבב, קמח של חמץ שעבר עליו הפסח, שיתערבב בקמח רגיל, דהים במינו, לדעת רבי יהודה, רב פוסק רבי יהודה בתערובות, אין מה לעשות, התערובת אסורה. אבל זה, אם זה שלא במינו, אחרי פסח, הקמח הזה יתערבב עם, לא עם קמח, יתערבב עם חומר אחר, שלא במינו, אחרי פסח אני מתיר את זה ב-60. פה אני לא גוזר את הגזרה הזאת. למה? כי שלא בזמנו ושלא במינו, עת ומינו, הגזרה הזאת אנחנו לא גוזרים. כולהי לא גזרינה. אז אם כן, סיכום שיטת רב, רב הוא הכי מחמיר. קודם כל הוא פוסק הלכת תרבודה, שמין במינו לא בטל בכלל, ולכן בפסח, בין אחרי פסח, חמץ, מין במינו, אין לו היתר. ורב מחמיר עוד חומרה, שגם בתוך פסח אין דבר כזה שנקרא ביטול ב-60 ומין בשאינו מינו. זאת אומרת, אם נוצרה לי תערובת של קמח של חמץ בתוך פסח עם משהו אחר, הוא לא מתבטל ב-60, זאת חומרה שנייה. שמואל יש לו שיטה אחרת, לא מאוד רחוקה מירה, אבל יש לו עוד דעה. שמואל אמר, חמץ בזמנו, אם מדובר בתוך פסח, במינו אסור, ואני מסכים עם רב, אני פוסק כרבי יהודה, שמין במינו לא בטל בהלכות תערובות, אבל שלא במינו מותר. פה הוא חולק על רב, אם זה שלא במינו, זאת אומרת שבתוך פסח עצמו, קמח של חמץ יתערבב עם קמח, לא עם קמח, עם משהו שהוא לא במינו, יתערבב עם דבר אחר שהוא לא מינו, כיוון שזה נתן טעם, לא נתן טעם, אפשר לראות אם זה בטל ב-60, לא בטל ב-60. זאת אומרת, גם בפסח, גם בחמץ עצמו, אנחנו נבדוק. ולכן, אם בתוך פסח עצמו, יש דבר כזה שנקרא לבטל ב-60, אז הוא מותר. אבל אם, ודבר שני, אומר שמואל, שלא בזמנו, אם זה חמץ שעבר עליו הפסח, בין במינו, בין בשלו במינו, מותר. למה? חמץ בזמנו במינו אסור, כמו שאמרנו שמואל לטעמי, רב שמואל אמר סבל, כל אסורים של התורה במינו אסורים במשהו. זה הסבר ראשון, אם זה מין במינו בתוך הפסח, אז זה כרבי יהודה, הוא פוסק כרבי יהודה. אם זה שלא במינו, והיה מתבטל, אם נתן טעם, לא נתן טעם, תלוי, בודקים. אם זה שלא במינן, עת ובינן, אני לא גוזר על זה בתוך פסח. אני לא גוזר, לא כמו רב. אם אני אומר, עניינית, בוא נבדוק אם זה בטל ב-60 או לא. אבל אם זה שלא בזמנו עבר פסח, בין במינו, בין בשלו במינו, התערובת מותרת. למה? אני אומר שמואל, הרי אנחנו פוסקים על חקר רבי שמעון, שחמץ שעבר על הפסח מדאורייתא מותר, וכל הדין הזה הוא רק ברבנן. ולכן, כיוון שזה רק כנס חמים, שיטתי אומר שמואל, שאפילו מין במינו, למרות שבדרך כלל בהלכות תערובות, אני מחמיר שמין במינו אין לו היתר, סליחה, פה, כיוון שזה רק נס חכמים, אני מתיר גם אחרי פסח מין במינו. זאת אומרת ששמואל חולק על רב בשתי נקודות. א', הוא חולק עליו שבתוך פסח עצמו תורת של חמץ מין בשאינו מינו בטלה. חולק עליו בנקודה שנייה, אחרי פסח, חמץ שעבר על הפסח, כיוון שזה רק איסור לרבנן, בכלל גם מין במינו וגם מי שאינו מינו, כל תערובת אני אבטל אותה ברוב, וזהו, יש ביטול ברוב. למה? כיוון שזה איסור קל, וחמץ שעבר עליו הפסח זה רק כנס חכמים. שיטה שלישית בתערובת חמץ, רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, חמץ בזמנו, חמץ בתוך פסח, בין במינו ובין בשלו במינו, אסור רק אם נתן טעם. השאלה אם יש 60 או אין 60. שלא בזמנו, בין במינו, בין בשלו במינו, מותר. מסבירה הגמרא, חמץ בזמנו, תערובת של חמץ בתוך הפסח, בין במינו, בין זה יתערב קמח עם קמח, בין שלא במינו, שיתערב קמח עם דבר אחר, השאלה אם נותן טעם או לא נותן טעם. בודקים אם זה בטל ב-60 או לא. למה? כי הוא סובר, רבי יוחנן לטעמי, ורבי יוחנן ורש לקיש אמרי תרוויו, שאין הלכה כי רבי יהודה בהלכות תערובות, הם לא סוברים כרב ושמואל, אלא הלכה כי חכמים שחולקים על רבי יהודה, ולדעתם כל איסורים שבתורה. אין הבדל בין ממינן, בין שלא ממינן, נותן טעם. זאת אומרת, לא מעניין אותי אם זה במינו או לא מינו, הכל בטל בשישים, כל איסור של התורה, ולכן גם בפסח. אני בודק אם מורד הקטרטר עובד, הכל מתבטל. אם זה מינו, אפילו זה בטל ברוב, לא רק בשישים. אם זה שלא מינו, זה בטל בשישים. אבל אין תגיד שמינו מינו לא בטל. אין אפשר אפשרות לברר אותו. זה יכול להתבטל ברוב, זה יכול להתבטל, מין שאינו מינו מתבטל בשישים, יש ביטול. אז לכן נבדוק אם מתבטל או לא מתבטל. ואם יש רוב, מין במינו יתבטל. חמץ שעבר עליו פסח, שלא בזמנו, פה בכלל אנחנו מקילים. בין ממינו, בין שלא ממינו, אנחנו מתיר את התערובת. למה? כי אנחנו פוסקים הרי כרבי שמעון, חמץ שעבר עליו פסח ורק כנס חכמים, ולכן אנחנו יכולים להקיל בדבר הזה. פוסק רב הלכה למעשה, חמץ בזמנו, אם אנחנו נמצאים בתוך פסח ונוצרה לי תערובת חמץ בין ממינו בין בשלו ומינו, אסור במשהו. זאת אומרת שהוא מחמיר כרב, שתערובת חמץ בתוך הפסח, כל תערובת כלשהי אסור. למה? אני פוסק הלכה כשיטת רב. ואם זה שלו בזמנו, זאת אומרת שאומר חמץ שעבר לו הפסח, נטיל את התערובת בין מינו בין שלא מינו בטל ברוב, אנחנו לא נקנוס. למה? רבי שמעון. זאת אומרת שלכאורה רב רבה פוסק מחמיר בהלכות חמץ. השאלה האם הראשונים, האם הוא מחמיר כי הוא פוסק הלכה כרב, כך שיטת רשי, ולכן סימן שהלכה כרב בכל התורה כולה. זאת אומרת שמין במינו לא בטל בכלל ברוב, אבל שיטת תוספות ורוב הראשונים, שפה באמת בכל התורה כולה אנחנו פוסקים הלכה שמין למינו בטל ברוב, ופה רב החמיר רק בחמץ. חמץ זה חומרה מיוחדת, חמץ התורה מאוד מאוד הקפידה עליו, ולכן אומרים התוספות ואומרים אחרים שלמד ויקן שחמץ שונה משאר עדיני תערובות. כל הלכות תערובות אנחנו בדרך כלל מקילים, פוסקים הלכה לא כרבי יהודה אלא כחכמים, ואומרים שמין במינו בטל ברוב. בדוגמה הכי פשוטה, אם יש לי פה סלט, ואומרים לי תשמע, יש פה הרבה הרבה עירק, הרבה מלפפונים בסלט הזה, מלפפון אחד היה, הוא לא מאוסר. או דוגמה אחרת נגיד, סלט פירות, נחפש דוגמה שלא, שבטל ברוב ממש. יש לי פה חמש חתיכות בשר, חתיכות בשר פה, ואומרים לי חתיכה קטנה עד פה היא חזיר, אבל לא מזהה אותה, זה בטל ברוב, מותר לי לאכול את כל הסירה. אבל אם נתן טעם, זאת אומרת אם יש פה רוטב או משהו שנתן טעם, אז פה אנחנו מתחילים ביטול בשישים. כל זה בכל התורה כולה, בחמץ אנחנו מחמירים, ככה פוסקים להלכה שחמץ לא בטל בכלל בתוך פסח. תערובת חמץ בפסח אינה בטלה. לפני פסח היא כן בטלה. זאת אומרת, תערובת חמץ שנוצרה לפני פסח, אז זה בגדול, כמו כל התורה כולה, אבל תערובת שנוצרה בתוך פסח עצמו, אז אין לה ביטול בכלל. למה? בגלל חומרת חמץ. לעומת זאת, חמץ שעבר עליו הפסח, אפילו שהוא אסור, התערובת שלו, אנחנו לא מכירים אותה. למה? כי אנחנו אומרים שכל חמץ שעבר על פסח, כל זה קנס לחמים, ולכן אנחנו יכולים להקל בדבר הזה. שואלת הגמרא, ומי אמר רב האחי? רב האחי, ואמר רב רבי שמעון קנס סכני, הועיל ועבר עליו ובא להיראה ובא להימצא. אז לכאורה בוא, אם זה קנס, בוא נחמיר גם בתערובת. הגמרא, כן, אני מילי בעיני, אם החמץ בעינו, אז החמרנו או קנסנו, אבל אל התערובת לא, לא קנסנו. ואז דרב אל תעמי, רב הולך לשיטתו, דאמר רב כי אבין על די רב נחמן, כשהייתי אצל רב נחמן, יפו נסקי, שבעה יום איזה פסח, אחרי שנגמר הפסח, אמר רב, פוק וזגינו חמר די והחלה, לכו תקנו חמץ מהגויים. למה אפשר לקנות חמץ מהגויים? הרי לפי רבי יהודה, אמרנו את דבר לתמון, שלפי רבי יהודה, חמץ שעבר עליו הפסח, בין אם זה, אפילו חמץ של גוי אסור לנות לנו, כל החמץ בעולם נאסר. אלה ודאי פוסקים על חקר רבי שמעון, שחמץ שעבר על הפסח זה רק כנס שכנסו חכמים, רק את ישראל, ולכן לקנות מגוי, אם גוי יפה חמץ בפסח את עצמו, מותר לחפץ אך לקנות ממנו, זה מאוד פשוט. אמר רב, כדירות בפסח יישברו. אם יש לי רב, סליחה, כדירה שנותרה בתערובת חמץ, צריך לשבור אותה. את הגמרא למה? לישינו אחר הפסח. נשא את הקדירה אחרי פסח. מה אתה אומר? בלוע בתוכה טעם חמץ, זה חמץ שעבר לה בפסח. בסדר. נבשל בקדירה הזאת מרק. זה יהיה דבר שלא במינו. ואמרנו שלא במינו, אחרי פסח מותר גם לפי רב המחמיר. יעבד הוא שלא במינן. אז זה יהיה מין בשינו מינו. החמץ בלוע בקדירה, בסדר. אבל מבשלים במרק. זה מין בשינו מינו, בחמץ שעבר לה בפסח. אפשר להתיר. הגמרא, הרב גוזר, עוד גזרה. דיל מעטו למבדו במינו. אני מפחד שלא יבשלו בזה מרק, אלא אולי בתוך הגדרה הזאת יאפו לי משהו שהוא חמץ, משהו שהוא קמח, ואז יהיה מין במינו, ומין במינו, אומר רב, אני מחמיר. שמואל אמר, לא, לא צריך לשבור, אל תגזים. לא שוברים את הגדרות, אל תשבור את הכלים, אבל מה שלו לאחר זמנו, תמתין, אל תשתמש עכשיו, חכה עם הקדרה עד אחרי פסח, ובאמת תבשל. תבשל בקדרה הזאת, אומר שמואל, באמת לא אכפת לי. בין למינו, בין בשלו ומינו. ותערובת חמץ שעבר עליו בפסח, אפשר להקל. ואז השמואל, ואיך שמואל גם פסק להלכה, ואמר שמואל, אנו דמזבן הקלטן, כאילו כאלו שרצו לעשות רווחים אחרי פסח. הם הכניסו לשוק אווירה כזאת שכל הכלים שהשתמשו בהם בפסח אי אפשר להשתמש בהם, ועכשיו צריך לקנות כלים חדשים והם אלו מחירים. אז הוא אמר להם, אשבו ויני, תורידו מחירים, הקדין כל הקדירות שלכם, אילו אם אתם לא תורידו מחירים אחרי פסח, דרשין הלכו כרבי שמעון, אני אדרוש דרשה בציבור שהלכה כרבי שמעון שחמת שעבר לה בפסח בכלל מותר. תגמרנו, בסדר, תעשה את זה, למה אתה מעין? וידרוש לו. הרי שמואל אתה סבר כרבי שמעון באמת, אז למה אתה לא אמרת את זה להלכה? אבל כרבי שמעון סביר, למה אתה גמרא עתר די רבה? זה היה מקום העיר של רב, ורב באמת החמיר שחמץ שעבר עליו הפסח הוא אסור. אבל שמואל לא רצה שיעלו מחירים על הקדירות, אז אמר להם, תיזהרו. מספר את הגמרא, ערו תנורה, היה תנור בתחו בתחיה, שמו בו שומן, והשומן הזה עכשיו שהיה בתנור היה שומן בשרי. התנור עכשיו הפך להיות תנור בשרי. בשפה שלנו היום, תנור עפו בו, בישלו בו בשר בתוך התנור, התנור הפך להיות בשרי. אז הרב הברילאי למכלה לרשתה, אחר כך עפו לחם בתנור הזה. אמר הרב הברילאי, הלחם הזה שנאפר בתנור שהוא בתנור בשרי אסור לאכול אותו עם שום דבר, אפילו במלח, לעולם. למה? תלמיכלה בקותך, אם אתה תבוא להתיר את הלחם הזה לאכול אותו עם סלטים, תראות מישהו ימרוח עליו גבינה, מישהו ימרוח עליו איזה תבשיל חלבי, והלחם הזה בשרי. מייתי ומקשים על הבנת, יש הלכה שאין לשים עיסה בחלב. יש כלל לא לעשות לחם חלבי. אל תעשה לחם חלבי כי זה עלול להטעות אנשים. ואם לש, אנחנו גוזרים עליך שכל הפת קורה אסורה מפני הרגל עבירה. אנחנו מחמירים מאוד ולא לעשות לחם חלבי, אלא אם כן עושים לו צורה מיוחדת. אם אתה עושה צורה מיוחדת ללחם שכולם רואים שזה מוסכם, אז אפשר. לכן מי שהולך במנהג ישראל, מי שהולך בשוק, יודע שבורקוסים משולשים הם חלביים, בורקוסים מרובעים הם פרווה. אז עשו בכוונה שהבורקס המשולש הוא תמיד חלבי, כי כולם יודעים ככה זה חלבי, זה בורקס גבינה, כדי להבחין. כיוצא בו, אין תשים את התנור בעלייה, אל תשים שומן בתנור, ואם תש, כל הפת כולה אסורה עד שיציג תנור. זאת אומרת, אנחנו רוצים שתחמם את התנור, תסיק אותו, ואז בעצם הוא יפלוט את הטעם, תעשה לו הכשרה, תדליק את התנור, כל הטעם הבשרי ייפלט, ואז תאפה לחם חדש. זאת אומרת שאם מוסק התנור, אם אנחנו מכשירים את התנור, אנחנו מחממים אותו, אז כל הטעם הבשרי יוצא, ומיה שרי, אז זה בסדר. זאת אומרת, אנחנו רואים שאפשר לחמם תנור, ו... לפתור את הבעיה. אז למה רב בר אילאי אמר עשה חומרה, אסור לכל הלחמים שיעפו בתנור הזה אסורים? למה? תגיד פתרון פשוט, נחמם את התנור, נסיק אותו ותהפוך אותו חזרה לפרווה, כמו שאפשר לעשות. תיובתא דרב בר אילאי תובתא. אמר לרבינא לרב אשי, וכי אמר מחר דיתותיו רב בר אילאי, אנחנו רואים שאפשר להכשיר תנור על ידי חימום שלו, אז למה באמת רב אמר שגדרות בפסח יישברו? למה רב אמר שחמץ שעבר עליו הפסח צריך לשבור את הגדרה? הרי אפשר לחמם את הגדרה וזה יפלוט את הטעם. אמר לו, זה לא דומה, אתם תנור של מתכת, שם דיברנו בתנור של מתכת, אז אפשר לחמם אותו וכל הטעם יפלוט החוצה ואפשר להוציא ממנו את טעם בשר, והנה הוא הפך להיות פרווה בחזרה. אבל לך בגדרה של חרס, חרס אי אפשר, תחמם אותו, תחמם אותו, הוא לא פולט את טעמו. ואי בעיתי מאה ואבא של חרס, אפשר לומר שגם בתוך חרס עצמו יש חלוקה. זה עסקן מבפנים וזה עסקן מבחוץ. תנור, אני מחמם אותו מבפנים, בתוך החלל הפנימי שלו, ולכן אני החום, כיוון שהוא בתוך החלל הפנימי, הוא מוציא את האיסור החוצה, אפילו אם זה של חרס. אבל הקדרה, כשאני מחמם אותה, אני לא מחמם אותה מבפנים, בתוך החלל שלה, אני הרי שם את האש מלמטה. ולכן, כיוון שזה סקור מבחוץ, לכן זה לא מוציא את טעם האיסור הבלוע. וכי תאימה חינם מלעבד להסקה מבפנים. לא בסדר, אז מחמם את הקדרה מבפנים. בגמרא, אנשים מפחדים על הקדרה, חי סלה. משום תפקה, זה עלול להישבר, ולכן אין אפשרות להכשיר קדרה, כלי חרץ, באש, על ידי חימום, כי אנשים מפחדים שזה יישבר. ילכך, חי בוכיה. אם יש לנו כלי שהוא היו עשוי מרעפים והיו עופים איתו, אם זה מבחוץ הוא אסור. אם אני מחמם מבחוץ, זה לא פולט את המש בלוע בתוכו. אבל אם עלי הגומרי, אם אני אשים גחלים עליו מכל הכיוונים, אז בעצם כולו, גם כלי הקיבול שבו יתחמם מבפנים, ולכן בעצם אני פולט החוצה את הטעם שבלוע בו, ושפיר ועמי, אז זה הולך להיות בסדר. טוב? אז אנחנו למדנו הלכות, קצת התחלנו לעסוק בהלכות של עגלת כלים, אנחנו נמשיך עוד קצת בעזרת השם בהלכות של עגלת כלים לשני פסח ובכלל, ועוד דברים שקשורים לאיסורי חמץ. אוריאל נמצא?
כן.
אז יישר כוח על הדבר תורה ששלחת.
להלכה גם כלי חרס, תנור חרס, אפשר להכשיר אותו?
אם אתה תעשה מבפנים, הבעיה שמה שהגמרא אומרת שרחמים על המפחדים עליו, כן, אבל תיאורטית אם היה אפשר לשים מבפנים אש, אז לכאורה היה רואים מהגמרא של כן.
כאילו שהתורה אומרת כלי חרס יישבר, זה רק בכלים ש...
טומאה.
שלא מחממים מבפנים.
לא מחממים מבפנים.
ככה לפי הגמרא פה. מה? כן.
להלכה אסור לאכול את הלחם החלבי או הבשרי?
אני לא שומע.
שואל אם להלכה אסור לאכול את הלחם החלבי או הבשרי.
לחם חלבי שלא עשו בו היכר שהוא חלבי, אז אנחנו גוזרים עליו שלא לאכול אותו, אסור לאכול אותו, כן.
לחם בשרי?
אותו דבר.
זה חייב להיות היכר שכולם יודעים, או שמספיק שנגיד בעלת הבית או כל מי שגר באותו בית יודע?
כן, יש משהו מוסכם בין האנשים, כן, שיודעים שזה חלבי, זה בשרי, סליחה, כל מיני סימנים. או שנגיד שמים עליו גבינה בחוץ, או שזורים אלו צורה משונה, כאילו ממש סימן כזה שחולה. מה?
אוריאל לוחץ על פש.
בסדר. עכשיו אתה יכול לקרוא את קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ובבוקר אנחנו אומרים ברכת אהבה רבה לפני קריאת שמע של שחרית. וברכת אהבה רבה היא ברכה שכולה הכנה לקראת קריאת שמע. כל האופי של הברכה הזאת זה התכוננות לקראת קריאת שמע. אנחנו מסיימים את הברכה בבקשה הקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לעבוד אותו באהבה ולהיות מרוכזים בעבודת השם. אנחנו אומרים ככה, אנחנו אומרים ויחד לבבנו, יחד לבבנו לבא ולראה את שמך, ואנחנו אומרים להודות לך וליחדך באהבה, כל מיני ביטויים שמרמזים על קריאת שמע, ייחוד השם ואהבת השם. ותוך כדי הדיבור של ההכנות לקראת קריאת שמע, אנחנו אומרים מהר ואהבה עלינו ברכה ושלום, מהרה מארבע כנפות כל הארץ. או לפי, זאת אומרת שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ, ואומרים שבור עולנו מעל צווארנו ותוליכנו מהרה קומיות לארצנו. ויש נוהגים שבאותם באותם משפט לאסוף את הציציות, גם ארבע ציציות. ולכאורה מה זה פשוט? כל הברכה של אהבה רבה עוסקת באמת בייחוד השם, יחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולקיים את כל עברי תלמוד תורתך באהבה, וכל הדברים שקשורים לייחוד השם ואהבתו. פתאום אנחנו מבקשים בקשה שלא קשורה לנושא שלנו, והיא לקבץ נידחים מארבע כנפות הארץ. למה זה קשור לנושא עכשיו? קיבוץ גלויות זה דבר יפה, אבל זה לא עכשיו זה לפרק, בהכנות לקראת קריאת שמע. הרב קוק בספרו עוד בסוף הספר, שכשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו לא רק מדברים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, כי העיקר העניין שאנחנו העם היחידי שמסוגל להגיד השם אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כי רק אנחנו עם שמסוגלים באמת באמת להיות מאוחדים בתוכנו, בתוך הנשמה שלנו. מה זאת אומרת להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? זה לטעון שיש בעולם אפשרות לאחד, שהעולם במקורו בשורשו גם אחד, והראיה שאנחנו מחליחים לאחד בין הנשמה לבין הגוף, ולאחד בין הקודש לבין החול. אנחנו מצליחים לחבר ועוד חלקים בחיים שלנו לאהבת השם ולעירת השם בכל לבבך, בכל נפשך, בכל נועדך, בשבתך, בביתך, הולכתך, בדרך, שכבך, בקומך. אנחנו מצליחים לאחד עוד ועוד את החיים שלנו סביב עניין אחד, סביב עבודת השם, וכמו שאוריאל כתב לנו הבוקר, זאת עבודה, זה רק עם ישראל מסוגל, ולכן רק עם ישראל יכול להעיד על השם אחד. של שאר העמים הם יכולים להגיד השם אחד, אבל זה עדות לא אמיתית, כי הם בחיים שלהם לא מצליחים לאחד את החיים. אצלם יש פיצולים כל הזמן, ירודים בכל החיים, אז הם לא יכולים להעיד באמת השם אחד. אומר הרב קוק, לכן קיבוץ גלויות אצלנו מהותי לעצם האמונה. כל עוד עם ישראל לא מקובץ בעצם, זאת אומרת שאנחנו עדיין לא מגלים את תכונת האחדות, היכולת שלנו לאחד חלקים שונים של החברה וחלקים שונים של העם ושבטים שונים, אז עדיין העדות שלנו השם אחד לא שלמה. כי טוב, אתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו אחד, אתה לא, עדיין לא הוכחת לי שאתה מסוגל באמת להתאחד. אולי אתה לא יודע להתאחד, רק שכל כנפות הארץ מכל מיני סוגים של אנשים נמצאים במקום אחד בארץ ומתפקדים כישות אחת, אז אנחנו יכולים להעיד השם אחד. זאת אומרת שקיבוץ גלויות הוא סוגיה אמונית מובהקת, סוגיה של היכולת שלנו לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. רק כשכל עם ישראל נמצא בארצו מאוחד, רק אז אנחנו יכולים להגיד באמת השם אחד. הנה, הצלחנו לאחד, אחדנו את כל חלקי העם, אחדנו את הגוף, הנשמה ואת כל השבטים ואת כולם, אז אנחנו יכולים להגיד השם אחד. רק כשכל השבטים עומדים סביב מפרש של יעקב ואומרים כשם שבלבך אחד כך גם בלבנו, בלב כולנו אחד, רק הוא יכול, רק אז הוא יכול להגיד ברוך השם. ולכן לפי זה פילה שלנו לקיבוץ גלויות לפני שמה ישראל היא מהותית, מהר ואהבה עלינו, מהרה מרבה כנפות הארץ, כי אם כל עוד אין קיבוץ גלויות שלם, אנחנו לא יכולים להגיד שמה ישראל לשם לכם אחד באמירה שלמה. זו אמירה חסרה, לא אמירה שלמה. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. רק שכולנו נמצאים בארץ, גוי אחד בארץ, רק אז השם אחד. רק אז שמו אחד. ולכן התפילה שלנו לקיבוץ גלויות, והנמרצות שלנו לקיבוץ גלויות היא כי זה תלוי לעצם האמונה האחות, לעצם הופעת האמונה של עם ישראל חסרה. וכל עוד יהיה כיהודי אחד בחוץ לארץ, עדיין שמה ישראל עוד לא מתקיים במלואו, העדות הזאת עוד לא מתקיימה במלואה. לכן אנחנו מבינים את התחנונים של משה, את הרצון האדיר של כל גדולי הדורות על קיבוץ גלויות לארץ, כי זה רק ככה אפשר לומר באמת מהישראל השם אלוקינו, השם אחד להעיד עדות אחת. לפני כמה זמן העברתי את השיעור על הנושא הזה, לפני איזה ציבור. בסוף השיעור, ראיתי פתאום באמצע השיעור, איזו אישה אחת מתחילה לבכות. ממש מתחילה לבכות, 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 ובכלל לא, שיעור לפני ציבור שלא מכיר לזה. בסוף השיעור היא נגשת אליי, ובמבטא צרפתי כזה, אחת שרק עלתה לא מזמן לארץ, בקושי מדברת, זה לא היה בליסה במקום אחר, התחילה לבכות. אומרת לי, אני כל הזמן הרגשתי שאנחנו צריכים לעלות לארץ, ולא הבנתי למה את חוזרת כולם פה. אומרת לי, אתה עכשיו אמרת לי מה שכל השנים אנחנו הרגשנו בלב, שכל היהדות, כל האמונה בעצם תלויה בארץ, כי אמרו לה אפשר להיות יהודי גם בחוץ לארץ, אפשר לגיע מצוות גם בחוץ לארץ, והיא הרגישה זה לא, שפה שיהודים צריכים להיות בארץ. וברוך השם אנחנו רואים קיבוץ גלויות, ואנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים הכי גדולים בעולם כדי שהקיבוץ גלויות הזה יצליח, יפרח, שכמה שיותר עדות וכמה שיותר חלקים בעם יתארו ביחד כל כך, עד שבאמת יהיה פה דבר שהוא אחד לגמרי, ואז נוכל להעיד בתמלא שמה ישראל השם אלוקים השם אחד, כשם שאצלך הכל אחד, ריבונו של עולם, כך גם אצלנו אנחנו כולנו אחד. שבת שלום לכולם, בשורות טובות, בהצלחה.
שבת שלום.